לא רק היום ניתן לזה, לצערי.
טוב, בוקר טוב.
היום אני אקנה מקליט של פשוט בכנסת. למה? במקרה של מי שלא בא, אז אפשר להקליט.
טוב. נדמה לי שאנחנו בעמוד 314, אבל איפה? יכול להיות. יכול להיות. מה? אנחנו ב... מה? כן? טוב, בסדר. טוב, רק נזכיר שבפסקה הקודמת, בעמוד 313, מניטו הזכיר שתי שיטות להבנת תפקוד העולם, השיטה הרציונליסטית והשיטה של האימפריאליסטית. כן. ועכשיו אנחנו מגיעים להשוואה מול מול מה שהתורה אומרת. השתמש במושג של נס כדי להראות את השוני בין מה שאומרת התורה ובין שתי השיטות שהזכרתי. התודעה הרציונלית דוחה בשתי ידיים את המושג הזה, המושג של הנס, כן? הנוגד את עצם קיומם של חוקים המסבירים את תפקוד העולם. לא ייתכן שום יוצא מן הכלל, משום שחוקי העולם הם חוקים אפריור. וכאן זו הנקודה המרכזית כאן בכל הסיפור הזה. האם החוקים שאנחנו מכירים, שאנחנו מגלים, הם חוקים אפריורים או לא? אם הם לא אפריורים, אז באמת אין שום בעיה. וזה מה שחז"ל קבעו כאשר הם מדברים על מנהגו של עולם, כפי שאנחנו ראינו מספר פעמים. כן? מנהג זה לא הדבר הבראשיתי הקמאי. זה משהו שאתה מאמץ. אבל אם אתה בא ואומר שכל החוקים האלה הם אפריורים מכל דבר, אך כאן יש בעיה. מה?
מה הכוונה במושג הפריורי?
מלך התחילה. כן. אם הטבע, כפי שאנחנו מכירים אותו היום, הוא המצב הקמאי הבראשיתי של העולם, אז אין שום מקום לשום שינוי. ואם אנחנו תופסים את הנס כשינוי, וגם כאן צריך להגדיר בדיוק על איזה שינוי אנחנו מדברים, כן? האם זה שינוי של חוקי הטבע, או כלשון המהר"ל שדוחה את הקביעה הזאת שהנס הוא שינוי של חוקי הטבע, אלא גילוי של סדר עליון יותר, כן? אז הדברים הם, 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 הם לפי השיטה, לפי שהיא השיטה הזאת, היא בלתי אפשרי.
כן, כשהוא אומר שזה סדר עליון יותר, זה כי הקדוש ברוך הוא פועל במסגרת החוקים שהוא קבע אותם?
כי הקדוש ברוך הוא לא רק שהוא פועל במסגרת החוקים שהוא קבע, הוא גם קבע כלל שהוא לא משנה. כן? טוב. אז זאת השיטה הראשונה, וזו הנחת היסוד של המדע. וככה המדע מתקדם, על פי הסמך ההנחה הזאת. כן?
והיום עם המפץ הגדול הולך ומסתדר.
מה זה קשור? מה זה קשור?
אנחנו יודעים שהעולם לא פועל אותם חוקים שאנחנו קוראים אותם היום. זאת אומרת, לפני כן, או בזמן המפץ, או לפני המפץ, חוקי הפיזיקה לא היו תואמים למה שהיום אנחנו יודעים. החוקים היו קיימים.
מנהין לך?
אז
אנחנו אומרים, אתה הסברת גם פה בשיעור, שאותה נקודה סינגולרית, אותו מצב, שבהם על פיזיקה...
מה, בנקודת הזמן 10 בחזקת מינוס 43?
לא, אז השאלה שלי כזאת היא, האם מבחינתם, עד אותו זמן הזה שדיברת עליו, מבחינתם החוקים היו קיימים?
אין שום תוקף לשאלה הזאת. כי אנחנו לא יכולים להגיד שום דבר על התקופה שקודמת.
אני מדבר עד, לא הקודמת, עד הנקודה הזאת. עד אותו זמן שאפשר למדוד.
כן, אני אומר. אי אפשר להגיד שום דבר, אז אין תוקף לשאלה בכלל. כן.
סליחה.
כן.
הסדר הזה שאתה אומר, הוא סדר עליון יותר.
כן.
זה... השילוב של הטבע עם המוסר, מה שהיום
חוקי
הטבע אין?
לא.
לא.
לא, 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 לא. זה סדר עליון יותר. יש במציאות שני דברים. יש סדר אחד שהוא הטבע, וזה אותם חוקים שאנחנו מדברים עליהם. ויש סדר עליון יותר שזה סדר הניסים, אומר המהר"ל. כן? טוב, לא כל כך פשוט להבין את המושגים האלה, ברור. כי הסדר השני לא כל כך מוכר לנו. כי הוא לא תמידי, לא. הוא רגיל.
גם תמיד בדיעבד.
לא, למה בדיעבד?
מה, אתה יודע מראש על סדר המיסים?
לא, אתה לא יודע מראש על סדר המיסים. אפילו יש אמירה מפורסמת, אסור לסמוך על הנס, כן? כן. אבל לא, הוא יותר בעייתי אפילו מזה, כי למשל כאשר המהר"ל מסביר את הסיפור של העמדת השמש על ידי יהושע, הוא אומר שזה היה רק בשביל ישראל. זאת אומרת, אדם גוי שהיה בסביבה לא ראה שום דבר. אגב, זה גם מה שחז"ל אומרים לגבי מה שהיה במצרים, כן? היו שותים עברי ומצרי, היו שותים מכוס אחד. אחד שותה מים, השני שותה דם. אז זה עניין תודעתי, מה זה בדיוק, כן? הסיפור הזה אצל המהר"ל, אבל זה דבר מהותי ביותר, מכיוון ש... יש מי שכנראה רגיש לסדר העליון הזה, ויש מי שלא לא, לא רגיש לסדר העליון הזה. אז מה, מאיפה בא ההבדל הזה? כן, בסדר, זה מעלה הרבה הרבה שאלות, הוא פותר המון בעיות.
סדר המיסים היה שזה דם, וסדר עליון היה שזה מים?
לא, דווקא במקרה הזה זה אומר, לא, אבל זה אומר שמה שהמציאות היא לא אובייקטיבית, היא גם סובייקטיבית במובן הזה, כן? זה דווקא כדי להראות למצרים שיש סדר עליון יותר, אז אצל בני ישראל זה נשאר כמו שזה היה, כי מבחינתם הם לא צריכים לדעת, הם כבר יודעים, שאלה מאיפה יודעים, בסדר? אז אם יודעים, כנראה מאהבות, אבל בסדר, יש כאן לא מעט שאלות שצריך לשאול בעקבות הקביעה שלו, אבל הנקודה המרכזית של המהר"ל זה שהוא לא רוצה לשמוע משום שינוי בחוקים של הטבע, זה לא יכול להיות, כן? גם הרמב״ם לפניו כבר אמר את הדבר הזה, כן? אבל הרמב״ם מסתבך במשהו אחר.
אבל יש
מה?
שינוי בחוקי הטבע.
עובדה שלא. כן, ואמירה שיש לא עוזרת ולא משנה את אותם חוקים. אין שום שינוי.
ומה הניסים שקוראים ככה? חד
פעמי,
זה לא חוקי הטבע. כל הסיפורים האלה גם היו
חד פעמי. כן, זה תמיד חד פעמי, זה אחד מאפיינים, כן? כי אם זה תמידי, אז זה כבר...
זה כבר חוק.
זה כבר חוק ניסי, כן.
אבל איזה מסדר מה שהרמב"ן אומר?
הרמב"ן.
הרמב"ן, שכל כן. התורה היא...
מה אתה אומר? זה...
שכל ניסים...
בסדר, לא, 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 לא אומר שהכל... בסדר. יש לכל אחד שיטה איך להסביר את הדבר. זה צריך לדעת את זה, צריך. כל אחד עם ההסבר שלו, יש... יש יתרונות לשיטות מסוימות, יש חסרונות להרבה שיטות. תמיד אחר כך צריך לשאול שאלות ולראות בדיוק מה ההשלכות של כל אמירה. כל אחד מבין את הדברים איך שהוא מבין אותם. כן? וכל הקשת קיימת כמו תמיד. זה לא צריך להשתחרר מהתפיסה הילדותית שכולם חושבים אותו דבר. ממש לא. כל אחד חושב מה שהוא חושב, אומר מה שהוא חושב. כל אחד מסתמך על פסוקים. ואפילו אותן שיטות שנראות קצת מוזרות, הן מבוססות על ניתוח של פסוקים. ולכן צריך לראות את הדברים. מה שמעניין אצל המהר"ל, הוא שהוא הראשון שמפסיק לשאול את השאלה איך זה קרה בדיוק, זה לא מעניין אותו. מה שהיה היה. אלא אם כן מישהו רוצה לשחזר את זה, זה יכול להיות. אז אם זה לצורך סרט דוקומנטרי, יכול להיות שבאמת הוא צריך להתעניין בשאלה. אז המהר"ל מפסיק לשאול את השאלה של האיך, ושואל את השאלה של המשמעות. מה המשמעות עבורי של הנס הזה? התורה אומרת שזה נס. היא לא סתם מעידה על זה, על משהו מסוים שהוא נס. כן? אז מה המשמעות עבורי? זה השינוי הגדול והחידוש של המהר"ל מבחינה זו, כן?
הכל נעשה במחשבת הבריאה, זאת אומרת, לפני בריאת העולם?
לא, זה טענת הרמב״ם. זה טענת הרמב״ם והמהר"ל אני אגיד את זה בצורה עדינה, דוחה את זה על הסף, כן. כי זה אומר שאין שום משמעות לחופש הבחירה של האדם. טענת הרמב״ם היא פשוטה מאוד, כן? הרי לא יכול להיות שינוי בחוקי הטבע, כן? ולכן, והתורה מצד שני אומרת שיש נס, קריאת ים סוף למשל, אז זה אומר שזה היה חלק מהתוכנית, זאת אומרת ביום זה חף א' בניסן, בשעה זו וזו וזו, מבריאת העולם כבר היה ידוע שהולך להיות מה שהיה בסופו של דבר. כן. אז זה רמב"ם.
אני אומר שכאילו הרמב״ם הרי הוא...
לא, הרמב״ם לא אומר שזה גאות ושפל. הרמב״ם לא אומר את זה. הוא אומר שזה היה מתוכנן מבריאת העולם.
גם למדנו פה, גם אני בדיוק כותב על זה, כי מביא אותו פה שמונה פרקים על הרעיון היסודי של פרשת הרמב״ם, שזה הבחירה החופשית של האדם.
כן.
אז כאילו המהר"ל אומר שמצד אחד...
לא, המהר"ל אומר...
איך מיישב את הדברים האלה?
לא, המהר"ל אומר שזה סותר. את מה שהרמב״ם בעצמו כותב. פשוט.
אז המהר"ל בעד זה שכאילו כשנחוץ נס, אז עושים את הנס באותו זמן?
לא, ממש לא.
לא, הוא שואל למה?
כן, מה התכלית? מה התכלית? זה מה שמעניין את המהר"ל. כן? מה המשמעות? בסדר? טוב. אולם גם בשיטה השנייה, תראי זה, אין מקום למושג הנס משום שהכל נס. הכל יכול להתרחש בכל רגע נתון. אין חוקים אפריורי. אין לי שום דרך לטעון שאם אפתח את ידיי, הכוס שאני מחזיק בידיי כעת תיפול בהכרח. הכל יכול להתרחש. אין ממשות למושג נס בשיטה זו גם כן. וזה גם שיטה שקיימת בעולם היהודי. אז לגבי הרמב"ן אפשר להתווכח, כי צריך לדייק שם בכל מיני דברים שהוא אומר. לא כל כך.
נקודות מוצא שונות, האמפיריציזם בתוך היהדות.
אני לא יודע אם יש נקודות נקודת מוצא שונה או לא. לא כל כך ברור. מה שברור זה מה שכותב הרב דסלר במכתב אליהו. שמבחינתו אין דבר כזה טבע, הכל נס. לא אשליה טבע. הכל נס. מה?
הוא לא אמפיריציסט במובן המדעי של המילה.
לפי מניתו הוא כן, אפילו גרוע מזה.
אמפיריציסט לא מניח שיש בורא לעולם.
זה, יש אמפיריזם דתי ויש חילוני, בסדר, נו, מה? התפיסה. התפיסה, שהכל זה נס. בסדר, כי אין חוקים.
זה תפיסה של המדברים דרך אגב, זה הקלם.
זה גם הקלם, מרזיק הקלם בתקופת הרמב״ם, של הערבים, המדברים בעברית, מתקל העמים. אז הם... כן, בסדר, זה לא שיטה חדשה, זה לא המצאה של המאה ה-19 או תחילת המאה ה-20, כן. זה שיטה שקיימת, חיה, נושמת, בועטת. ביסוד השיטה הזאת זה השלילה של חוק הסיבתיות, זה הכל. כן, כן, בסדר. אז חוק הסיבתיות, גם כן. דבר, גם כן ש... בוא נגיד ככה, הניסוח הנוכחי של חוק הסיבתיות שונה מהנוסח שהיה מקובל מימי ניוטון. בסדר, אבל זה ויכוח אפיסטמולוגי. כן? השאלה שוב זה מה ההשלכות של הדבר הזה, מה אני עושה עם זה. בסדר? מצד שני, אפשר להגיד, וזה טענת הרמב"ן, לא רק הרמב"ן גם כן, זה גם ברבינו בחיי במידה מסוימת. שצריך לעשות את ההבחנה בין נס גלוי ונס נסתר. הטבע זה נס נסתר. מה? הטבע זה נס נסתר לפי רבינו בחיי. ובכרך השני של שער הדימה, למי שהגיע לשם, אז מניתו גם כן, מחיב קצת את הדיבור על השיטה הזאת. מה ההבדל בין נס נסתר ובין נס, נס גלוי. אנחנו מדברים כרגע על נס גלוי. בסדר? בא, למשל, הרב דסלר אומר, לא, זה לא... הכל זה נס גלוי. בסדר? אז יכול להיות שאתה חי בתודעה כזאת. זה בסדר גמור, אומר מניטו. יכול להיות שזה באמת, אתה תופס את כל הדברים כדברים ניסים. בסדר? אבל מי שלא חי בתודעה הזאת, אלא סתם בן אדם, מה הוא מבין מהדברים שנאמרים שם? שבאמת אין חוקים ואין זה, ולכן אומר מניטו, צריך לשאול את השאלה המוסרית מיד. והשאלה המוסרית היא פשוטה מאוד.
אם
אין
חוקים, איך קשה
לך לתביעה ממך? בוודאי, בדיוק. זאת הנקודה. זאת הנקודה. ומכיוון שרוב האנשים יתפסו את זה כך, אני דוחה על הסף את השיטה הזאת.
גם בשיטה הראשונה.
ברור, ברור, ברור. גם כן, כן, ודאי, ודאי, ודאי.
מניטו התייחס למושג של קבלה מעשית, אנשים שטוענים שהם מכירים את החוקים שמאחורי החוקים והם פועלים
כנגד... כן, אמר שזה אסור בתכלית האיסור.
אסור.
כן.
אבל הוא לא שלל שיש בזה משהו.
לא, 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 זה ברור שיש משהו בזה. כמו שיש משהו באסטרולוגיה.
והאסור הוא איסור מוסרי?
איסור הלכתי חמור ביותר.
הלכתי?
כן. כן, כן. אבל זה ברור שכמו כל דברים. מעבר לכל מיני סיפורים שמספרים, וזה עשה זה, וזה לא יודע מה עשה. לא, לא, זה ברור שיש משהו אמיתי בכל הדברים האלה. כן. אבל אני אומר, באותה מידה, או לא באותה מידה, אבל גם באסטרולוגיה יש דברים, יש בסיס אמיתי. שאחר כך התגלגל לכל מיני, כל השטויות שאנחנו רואים היום. כן. בסדר? סופו של דבר, זה הכל קשור לחוכמת האותיות בלשון הקודש. בסדר? אז מי שמבין את החוכמה שמסתתרת אחרי כל אות, יכול לעשות כנראה דברים מסוימים. כן. נעלה יד לספר מגן דוד.
כל אדם יכול לעשות את זה?
שמבין.
צריך קודם להבין. אחר כך
הוא
יכול לעשות.
היום כולם מקובלים.
אני לא מבין מה
אתה לעשות. יש. אני לא יודע.
זה עוד יותר מסבך את העניין.
למה זה מסבך את העניין?
רגע, אם אנחנו לוקחים את ההפך, את המגיה השחורה, גם המגיה השחורה עושים כל מיני.
מה זה מגיה השחורה?
לא יודעת מה שעושים בדרום אמריקה, כל מיני דברים.
מה עושים בדרום אמריקה?
יש שופים, סוג של קישום, קישוב
וכזה. לא, זה קישום. כל מיני דברים שאדם לא תופס בהם.
זה לא באפריקה? זה לא באפריקה?
לא, גם זה לא באפריקה.
דרום אמריקה,
אני
אתם שומעים.
זה
מתגעת מאוד.
זה כנגד זה,
ברח
הקדוש ברוך הוא, כך לימדו אותנו, לא?
מה?
זה כנגד זה, ברח הקדוש ברוך הוא. מה שאתה יכול לעשות בטהרה, אתה יכול לעשות בטומאה.
אה, בסדר, אוקיי, בסדר. זה... מה? עבודו, כן, מה?
בעלת האוב כבר
מופיעה. ברור, 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 לא, לכן אני...
בים, אבל אסור.
ברור, ברור שזה כמו כל דבר, עבודה זרה זה עבודה, אבל היא זרה.
הרמב״ם מאוד עושה את זה.
מי?
הרמב״ם.
במה עוד בן?
מם,
מם, מם, כן, 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 ברור שהוא עושה את זה.
הוא עושה על אסטרולוגיה.
אסטרולוגיה? טוב, אסטרולוגיה זאת שיט. זאת עוד סוגיה בפני עצמה. מי? זאת סוגיה שצריך לראות בדיוק מה... למה מתכוונים כשאומרים אסטרולוגיה בתקופה ההיא, ומה מתכוונים כשמדברים על אסטרולוגיה היום. טוב. ומה אומרת התורה? קודם כל יש חוקים הקובעים את תפקוד העולם החל מבריאת האדם, לפני כניסת השבת של הבורא. ולכן שובר הנס חוקיות זו. השבירה אפשרית משום שחוקים אלו אינם חוקים אפריוריים, אלא תוצאה של מנהגו של עולם, ומעל מנהגו של העולם קיים רצון הבורא. כאשר החליט הבורא לקבע את מנהגו של עולם ולהפוך אותו לטבע, הוא שמר לעצמו אופציה להתערב במקרה של פיקוח נפש. ההיסטוריה של האדם מתרחשת במהלך השבת של הבורא, כי בו שבת מכל מלאכתו. זהו היום השביעי של הבריאה, והקדוש ברוך הוא שאינו מתערב במלאכת שמיים וארץ במהלך אותו יום, שמר לעצמו אפשרות להתערב אם פרויקט הבריאה שלו עלול להיכשל. אם פרויקט זה נמצא בסכנת חיים, בדומה להלכות שבת, יכול הקדוש ברוך הוא להפסיק את השבת שלו, ודרך הנס להחזיר את המצב לפסים חיוביים.
אני מתכוון כאן שגם אצלו יש הלכות שבת.
למה? ברור.
הוא בשבת שלו, אז בהלכות שבת שלו, אם יש פיקוח נפש, אז השבת נפסקת.
טוב, עוד תחויה, עוד נפסקת.
נדחה, נדחה, נדחה.
בסדר, זאת, בסדר, מחלוקת הלכתית אצלו.
כן,
אה. אם הוא הותרה או תחויה רק, בסדר.
בסדר.
אפשר לפלפל זה, אבל...
אז זהו, זה משפט מאוד...
מה, זה משפט מאוד מה? למה קיצוני?
כל ספר בראשית הוא
להגיד את זה לקבל ברוך הוא שלו
שהוא שומר שבת?
כן, שהוא שומר שבת ושלא
הוא שומר את שבתו מה
שירת שבת שלו היא שונה משלנו
איך את יודעת? איך את יודעת? כי אפשר להקשות הרי יש במדרש השוואה מלאה המדויקת בין הפקודים שנאמרו למשה רבינו לגבי המשכן ובין בריאת העולם. אז למתת מלאכות שהם הבסיס של הלכות שבת שאנחנו לומדים את זה ממלאכת המשכן, לפי זה המשתקפות של בריאת העולם. אז זה אומר שיש גם למתת מלאכות אצלו, הנה קושיה, לכבוד פורים. כן.
אחרי כל מה שמניתו אמר,
אגב, שלושת המשפטים האלה זה, 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 זה חידוש, כן, ברור.
מאיפה הוא לוקח את זה?
הוא לא לוקח, זה חידוש. שלא.
של הלכות
של הקדוש ברוך
הוא.
לא, לא הלכות שבת של הקדוש ברוך הוא.
אלא?
כל ההסבר הזה של ה... שהם החוקים לא אפריורים, כן.
אחרי כל מה שהוא אמר, שלמדנו, שהוא אומר, אחרי השואה, הוא עדיין טען שאם הפרויקט עלול להיקשר,
כן.
אז יש התערבות של הבורא.
כן. כן, כן. ולגבי השאלה שאני חיכיתי לה.
לא אמרת שזה מבוסס על המהר"ל?
ברור, ברור, והניתוח זה מהר"ל, כן. זהו, רק מפתח את המהר"ל ואת הרמח"ל לכברת דרך.
איך המהר"ל מסביר?
לא, לא, הוא לא מסביר, זה מניתוח שמסביר את המהר"ל, אז זה...
ואיך המהר"ל?
המהר"ל, כמו שאני הסברתי, המהר"ל לא הולך עד כדי כך רחוק בכל ההסבר הזה. אבל לגבי השואה, שזה אכן שאלה שמתבקשת ושנשאלה, אז תשובתו של מניתוח הייתה, אם כך צריך להבין, שפרויקט הבורא לא היה בסכנה.
השואה.
כן.
אז רגע, השואה הייתה כדי למנוע...
לא, 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 בלי, בלי הייתה, כזה, אין, זה לא קשור להסברים.
השואה זה
התעלמות
של הבורא? זה
השאלה.
מה?
לא, להפך.
איך הוא יכול להגיד את זה? זה רש"י על הגמרא בכתובות בקוף י' א'. שיש, וחז"ל כבר הזהירו על האפשרות הזאת, של הפקר. כן. השבעתי אתכם מנות ירושלים, אם ביצבע אותו באיילות השדה, רש"י שמע אומר לשון הפקר. זאת אומרת, יש אצל חז"ל אפשרות כזאת היא שאם מהלך מסוים, שהוא המהלך ההיסטורי התקין, מתחיל להתבצע ויש חלק מעם ישראל שאינו משתתף, אני לא רוצה להגיד משהו אחר, אינו משתתף בצורה חיובית במהלך הזה, אז ההשגחה האלוקית עוזבת אותו, ויש מצב של הפקר, ובמצב של הפקר הכל אפשר.
זאת אומרת, גם הפקירו את עם ישראל.
מי זה הם?
הוא הפקיר, לא הם.
היהודים הפקירו את עצמם מההשגחה העליונה.
חלק מהיהודים.
כן, כן. ואז הכל אפשרי. ואז אתה נתון באמת לתפקוד הטבע כטבע. ובטבע...
זה אנטי מוסרי לחלוטין.
לא, לא, זה לא אנטי מוסרי, זה חז"ל.
לא נכון.
זה אנטי מוסרי
לחלוטין. לא, למה מוסרי?
גם אנשים שלא הפקירו את עצמם מהמוסר
שלה.
גם כן, לא
הפקירים. לא. כי... לא, לא, כי... לא, כי אין השגחה פרטית אז. ולכן הכל אפשרי, פתאום יש חשש שכן וצדיק שלא, מה לעשות? אבל זו גם מראה מפורשת בתחילת מסכת חגיגה. אז אם שרפים, מצרפים גם כתובת וגם חגיגה.
איזה גמרא שמה?
בחגיגה, יש בתחילת הגמרא שמה, שבעתים מסוימים יש גם טעויות.
סוד
השבוע
של
הרב
עתיה, הסיפור.
בסדר, בסדר, זה, כן, בסדר. כן, יש טעויות. בבית דין של מעלה ביקשו מהשליח לקחת את מרים, והשליח הביא מרים אחרת. מראה מפורשת, בתחילת מסכת חגיגה.
יש
להם כלום,
שום דבר, שזה גמרא מפורשת.
לא, זאת אומרת, לא, זאת אומרת ש...
אתה צריך להבין את הגמרא.
ברור, ברור שצריך, אבל קודם כל אני צריך לקבל את העובדה שיש מצבים חריגים, ואז השאלה זה מה גורם למצב להפוך להיות חריג במובן הזה, שההשגחה מסתלקת. מצד שני, אז זה מה שהרב עתיה טוען. עכשיו, לגבי שקודם כל אין שישה שבועות, אלא שבע. בסדר, אבל נעזוב את זה. מה קורה
ב... שלוש, אתה מתכוון.
לא, יש קודם
כל... תמיד מדברים על שלוש.
לא, שש. יש קודם כל שלוש, זה תחילת הסוגיה, אחר כך הגמרא מסבירה שאין שלוש, אלא שש. ואז יש את הדרשה על הפסוק הזה, ואפשר לראות את זה.
כן,
אנחנו סתם, זה כתוב... שמה? שמה? לא, לא, ברור, לא, ברור. זה ברור שגם עם כל הדברים האלה אנחנו לא מבינים שום דבר. זה ברור, אבל קודם כל יש נתונים שחזל ביקשו למסור. זאת אומרת, זה מה שחשוב, כן? ואי אפשר להתעלם מזה, כן? טוב, שם ביום פליני, ומשם ורב זירה ראו לנהם בסדר, כתיב קרב אחר עיני השבטי אתכם, בנות ירושם מצוות ביילות השדה, ורבי זירה ראו שלא יעלו ישראל בחומה, זה התחילת הסוגיה, ורב זירה השבטי אחר עיני, כתיב רבי זירה ראו מבעלה כדי רבי יוסי ורבי חנינה, דאמר שלוש שבועות עללו, למה? אחד שלא יעלו ישראל בחומה, ואחד שישביע הקדוש ברוך הוא את ישראל שלא ימרדו באומת עולם, ואחד שישביע הקדוש ברוך הוא את העובד די כוחרים שלו השתבדו ואין בישראל ביותר.
יותר
מדי. מדי. טוב, והשאלה זה באמת המדי. ורב יהודה, אז עכשיו יש פסוק. בסדר, זה מה שרבי זרע, בסדר. אם תאירו ואם תאירו כתיב, ורבי זרע מבעלה כדי רבי לוי, דאמר שש שבועות הללו. למה? בסדר, אז יש שש. תלת הענה דאמרינן, שלושת אלה שכבר אמרנו, ומה התוספת? שלא יגלו את הקץ, שלא יחיקו את הקץ, ושלא יגלו הסוד לעובדי כוכבים. נקודה. עד כאן הסיפור הרגיל. ואז הגמרא עוברת להדרשה של הפסוק בצבאות ובאיילות השדה. בסדר? זה המשך הפסוק, השבטתי אתכם, בסדר. בצבאות באיילות השדה. החידוש של הרב עטיה הוא שכאן יש שבועה שביעית למעשה. אמר רבי אלעזר, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אם אתם מקיימים את השבועה מוטב, ואם לאו, אני מתיר את בשכם כאיילות, כצבאות וכאיילות השדה. טוב? אמר רבי אליעזר, כל הדר בארץ ישראל שרוי בלא אבון. טוב, עכשיו צריך גם להבין את הקשר בין הממרות השונות, כן? והסיפור הזה של ה... כן, לפי החזל זה פשוט, כן? שסדר הדברים, אז מה זה הסיפור הזה? אני מתיר בשכם. אז רש"י אומר, לשון הפקר. זאת אומרת, זה סילוק על השגחה. כן? טוב, מה זה השגחה בדיוק, אם זה לא כל כך ברור. מצד שני, אפשר להבין את הדבר הזה. הרי מה אנחנו אומרים? כאשר ישראל בגולה, או כאשר ישראל גולה, אז השכינה גולה. נכון? טוב, ואז עד מתי? עד מתי? עד שהשכינה אומרת דיו לאבל באבלו, זה גמרא בסנהדרין, כן? ואז היא חוזרת. מי?
השכינה. אבל אם עם ישראל לא חוזר...
ואז השאלה זה מה קורה עם ישראל מסרב ולא רוצה...
מתעכב.
כל ה... בסדר? תכלס, לא חוזרים. הרי השגחה כבר עזבה שם. אז זה מצב של הפקר. ואז זה הופך להיות מלכודת. כי אתה נופל תחת מה?
חוקים טבעיים.
החוקי הטבע. וחוקי הטבע זה מה שמניתו מוסיף על מה שהרב עטיה אומר ואחרים גם, כן? גם להיסטוריה יש חוקים. ואז אנחנו מגיעים למצב שבו, הרי אצל חז"ל יש משל לסוף הגלות. עובר כמו העובר במאימו, בסדר? באופן טבעי, מה קורה? אחרי 9 חודשים,
צירי לידה,
והעובר יוצא, שואל מניטו. ומה קורה אם אחד מהצדדים מסרב לצאת? או לתת לשני לצאת? הרעלה. כן? הרעלה. וזה בדיוק מה שקרה, אומר מניטו. היהודים, בגלל מה שקרה בזמן האמנציפציה, כל כך חשבו שהם יותר גרמנים מהגרמנים, שהם סירבו לצאת. ואז יש תגובה טבעית של האימה.
טוב, זה לא רק הגרמנים.
לא, אירופה.
יש
את הרבה פולנים
היו.
בסדר. הוא מדבר על אירופה, הוא לא מדבר ספציפית על זה. כן? כדי להגן על עצמם מפני ההרעלה הזאת, כן? עושה אחד מהשתיים. או מגרשת בכוח.
האמא.
כן? או הורגת את העובר. בסדר. אז איך תופסים בדיוק את הדברים האלה ואחר כך? איך אני לא אומר הסבר, כי מניטו בעצמו אומר שזה לא הסבר, אלא זה תיאור של מנגנון. סוציולוגי, היסטורי, כן? איך מהתיאור של המנגנון הזה שהוא כללי, יורדים אחר כך לרזולוציה של פרט זה או אחר, זה מסתורי. בסדר? אבל זה קיים, וחזל לא הסיסו להגיד את הדברים האלה. כן? אז זה נשאר במשך מאות שנים ככה כתוב. השאלה זה מה עשו עם הדברים האלה.
כן. אפשר
לפרש את השואה? אמרנו קצת השואה שלי? הדרשה על הפסוק בצבאות ובאיילות השדה. בסדר. לא, שוב, אנחנו לא, מניטו לא עוסק לא בהסבר ולא בפירוש ולא בכלום. הוא מתאר את המנגנונים שחז"ל כבר הסבירו, ושואל שאלה פשוטה. מדוע חז"ל טחו והסבירו לנו את הדברים האלה? תשובתו היא?
עוד לפני הגלות.
כן, בתחילת הגלות. בתחילת הגלות. בתחילת הגלות. כנראה שמניטו אומר שהם הכירו היטב את היהודים שלהם. והיה צורך כבר להזהיר אותם. קשה מאוד. אין שום ספק. אין שום ספק. קשה. כן? אבל זה לא בגלל זה שזה קשה, שזה צריך למנוע מאיתנו להבין. ומניטו אומר, כשהוא התחיל לדבר על הדברים האלה, זה היה בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80. לא, זה אומר שהוא חיכה המון המון שנים לפני שבכלל הוא התחיל לדבר על הדברים האלה, כן? אמר שהוא לא, שוב, מה שהיה היה. הוא רוצה להזהיר מפני הבאות, במיוחד את יהודי ארצות הברית. כן, 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 כן. אלו הם דבריו.
יש גם התבוללות?
לא, לא, לא מבחינת ההתבוללות, כנראה. בסדר? שוב, יש מנגנונים, צריך ללמד אותם. שלא נהיה מופתעים מחדש כל פעם. אגב, אם אנחנו חושבים את זה, זה בדיוק התיאור של חז"ל לגבי יציאת מצרים. רק כן, מתו אמר כשהייתי ילד ולפני המלחמה ולמדתי את כל המדרשים האלה על יציאת מצרים, תמיד הייתי חושב שזו הגזמה פרועה של הדמיון המזרחי שמגזים בכל הדברים האלה. עד שבין לילה אני הבנתי שכנראה שהמציאות יותר קשה מהדמיון הזה.
אבל שם גם
חל
העניין של ישראל
והישרצו ויחזו. נו, זה בדיוק, זה המצב, זה המצב, מה לעשות?
זה גם היה בבחירתם לקום וללכת.
ברור, בסדר, אבל שוב, אני אומר, כל בר דעת חייב מיד לבוא ולהגיד, זה המצב של היהודים בגרמניה במאה ה-19.
לא, אבל לא השאלה.
עם האידיאולוגיה הראשית של רב שמשון רפאל הירש, שהיא אנטי-ציונית במהותה, וגם במעשים שלה, שאל לנו להתעסק ליפול באשליות של החזרה לציון, אלא להיות גרמני טוב.
זה
הייתי אומר
של שמשון הירש?
כן, גברת. כן. כן, כן, כן.
אותי לא
לימדו את זה. כי מה לעשות, זה חלק מהשיטה שלא ללמד את מה שיש בה. כן. כן, וזו השיטה שמגלגלים בכל מקום, גם באירופה היום עם היהודים. בבתי ספר היהודים, מה אתם חושבים שמלמדים? הרב קוק?
השיטה של רב שמשון רפאל, יש היא קוהרנטית.
ברור, היא קוהרנטית, היא גנותית.
גם את הגמרא הזאת הכיר, ואמרנו, אנחנו לא מתעסקים עם דברים כאלה, ואנחנו שם את זה בצד. הקושיות, הקושיות הקשות ביותר,
כן.
הן עם האנשים שהכירו את הסוד הזה.
אבל הוא הכיר את הסוד הזה, לא?
כן. הוא לא האמין בסודות. לא האמין בסודות.
מה זה לא האמין בסודות? זה גמרא מפורשת. זה גמרא מפורשת.
גמרא מפורשת.
כן, בסדר, בסדר. זה דברי אגדה, נכון, נכון, נכון. אני לא צריך להסביר, אני עוד זוכר. לא, למה לומדים? אני כשאני למדתי את זה, ככה עשו. כן, הגענו לסוף העמוד הקודם, יש עוד איזשהו דיון הלכתי, ואז מהשורה השביעית לפני הסוף, תנו רבנן לעולם ידור אדם לארץ ישראל, אפילו זה, אז ככה עשו.
למדנו באותם מקומות.
נכון, נו, אז זה אומר שאני יודע שיש משהו כאן, פצצה, ואני לא רוצה להתייחס. זה לא עניין של סוד.
בסדר, אבל הרבי מספר לא דילג על הגמרות האלה.
אגב, הוא לא הראשון. כן, אבל הוא לא הראשון.
הוא לא הראשון.
הרב סולובייצ'יק, הרבי מלובביץ' ב-1900, מתייחסים כבר לגמרא ולשבועות.
וזה יותר חמור מאשר לדלג.
נכון, נכון, נכון. וכולם נותנים פרשנות מעניינת. לא, לא, וכולם נותנים פרשדות סביב שבועה אחת שלא למרוד באומות העולם. שזה אמנציפציה. ואז מהלך היסטורי מבריק שלא עומד בשום דבר שהציונות שנולדה כתגובה לאמנציפציה היא אחראית בדיעבד על כל מה שקרה החל מהמאה ה-18. זה לא טירוף?
אולי כל אלה
יקרו להתאם משמיים. למה זה לא טירוף?
כי ברגע שזה לא היה בבוקר טבעי, אם אני מנסה להבין את השיטה של הרבי מסחר.
כן.
השואה זה העונש על זה שמרדנו בגויים.
לא בסדר, אבל אני אומר, אנחנו...
דחקה את
הכן. אני יודע, אבל אני אומר, אחד, מבחינה היסטורית, הוא לא הראשון שמעלה את הטענה הזאת. הראשון שמעלה את הטענה הזאת זה האדמו"ר האמצעי של חב"ד. הוא הראשון שמעלה את הסוגיה של השבועות כסוגיה הלכתית, לא אגדה יותר.
ומה הוא אומר?
והוא אומר שבאמת אסור למרוד בגויים, ולכן חייבים להישאר בגלות גם עם המצב הנוכחי, סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, לא כל כך סימפטי בכמה וכמה מקומות, אבל אסור, ומי שעכשיו מפזר כל מיני הבטחות שווא שאין להם שום ביסוס וכו' וכו', הציונים, הרשעים, ואפילו הם זוכים לראשי תיבות יימח שמם וזכרם, כן? ברור, הם החיים עכשיו על מה שהיה לפני 150 שנה, האמנציפציה. אתה אומר, ריבונו של עולם, יכול להיות שיש לך משהו נגד הציונות החילונית, כן? אבל בדיוק.
אתה לא יכול להשאיר אותם בכל
האנטישמיות. אבל אתה לא יכול בדיעבד להלביש עליהם את כל התיקים של לפני 200 שנה. יש גבול.
אבל גם
יש היגיון בשיטה הזאת, משום שמתחתיה... אבל שוב, היואן משה הוא ילד קטן לעומת הדברים שנאמרו 50 או 70 שנה לפניו. היום רק מכירים את היואן משה. הוא רק ממחזר את הטענות האלה. הטענות האלה נאמרו, יש חילופי מכתבים בין הרב אלקלעי ובין הרב שמשון רפאל הירש. בסדר? לא היה כל כך ידוע, מצאו את המכתבים האלה לפני כבר כמה עשרות שנים. בסדר? ושם רואים, עם הרב קלישר, סליחה. לא הרב אלקלעי, עם הרב קלישר. כן? ושם רואים דו שיח של חרשים. הרב קלישר בא ואומר לו, פתח גמרא. תלמד את הסוגיות בסנהדרין. אתה רואה שמשהו שם זז. אומר לו הרב שמשון רפאל הירש, לא, אני מחכה למשיח.
שיבוא בגלות.
בלעיתות.
אני מחכה.
אבל זה
אני מחכה, ובינתיים יש לי תפקיד אחד להיות גרמני טוב. ולפי ההנחה הזאת, הוא מפרש פסוקים. זה לא שמתוך הפסוקים הוא לומד משהו, זה הבעיה כאן. שעל סמך הנחה מסוימת, תפיסת העולם מסוימת, הוא בא ומפרש את הפסוקים. טוב, עכשיו, נעזוב את הסיפור הזה של הציונות וזה, כן? בסדר, תורה עם דרך ארץ. זאת שיטה... אגב, כל הרבנים בברלין התנגדו לפרישה שלו מהקהילה בפרנקפורט. זה גם כן. בסדר? הם לא פחות אורתודוקסים ממנו. זה דבר אחד. מה קרה עם הקהילה האורתודוקסית, הנאו-אורתודוקסית בפרנקפורט אחרי דור וחצי? אנחנו עוד לא בסוף המאה ה-19. מה קרה? מעיד ראש הקהילה שהוא היחיד שעדיין מניח תפילין בקהילה.
זה רגע אחרי שפרשו.
מי זה נאו-אורתודוקסים?
בפרנקפורט הייתה את קהילה רגילה, יהודית. הגיעה, כמו בכל מקום בגרמניה, מכשיר מאוד בעייתי בתוך בית הכנסת, כדי... ברור. נו, אז הוא אמר, אני לא יכול... אוגב, אני פורש מהקהילה, לא רק שאני פורש מהקהילה, אני דורש מהשלטון המקומי להפסיק לשלם מס לקהילה היהודית, כי זה היה חובה בגרמניה באותה תקופה, ואני דורש הכרה בתור דת חדשה, הנאו-אורתודוקסיה היהודית, ככה זה נקרא.
מי אמר זה?
הרב שלשון רפאליץ'.
שקורא להם
נאו-אורתודוקסיה?
הוא קרא לעצמו.
הוא קרא לעצמו. כן, טוב.
אני את תורה אמיתית.
כן.
ארמו.
הוא לא אמר את זה. זה לא מוקלט. זה לא מוקלט.
אז. הוא הקים את הקהילה, פרשו איתו כמה משפחות בפרנקפורט. הקימו בית כנסת, מניין וזה, והפסיק לשלם את המיסים. לקהילה הזאת, כל רבני גרמניה התנגדו למהלך שלו. אל תפרח. ברור, הוא לא מוכר, באותה תקופה הוא כלום. הוא כלום. הוא אחד מהרבנים בגרמניה, יש עוד עשרות ומאות.
לא,
זה בפרנקפורט בהתחלה.
בהתחלה?
כן.
אבל איזה התפשר?
רגע. כולם התנגדו. אל תפרוש מן הציבור. יש דברים מקולקלים, צריך לתקן, אל תפרוש. הוא בשלו. בסדר, מקים את הקהילה, בהתחלה יש באמת כמה עשרות משפחות בקהילה שלו. בסדר? אחרי דור וחצי, מעיד ראש הקהילה, שהוא היחיד שממשיך להניח תפילין. מה קרה עם כל האחרים? אם השיטה שלו כל כך מוצלחת? שאלה, לא? בדיוק! כי זה יותר חזק, מבחינת המציאות זה יותר חזק מכל דבר אחר. הרי אמרת בעצמך, התפקיד שלנו זה להיות גרמנים הכי טובים שאפשר, אז אנחנו שיחקנו את המשחק עד הסוף. אז בהתחלה הם נמצאו... קצת את הסיסמה דווקא של מנדלסון, בחוץ תהיה גרמני בית אתה יהודי, אז אמרו אנחנו עושים כמה תיקונים לאמירה הזאת, אבל אנחנו מקבלים אותה, זאת אומרת שהוא מקבל את העיקרון של האמנציפציה. לא, אז עד הסוף זה לקח רק דור וחצי.
ובכל זאת, במבחן ההיסטורי, תיכנס היום לספרייה ממוצעת של ישיבתי.
כן.
תמצא את כתבי שמעון,
נכון,
לא מדבר על החרדים,
נכון,
תמצא את כתבי רבי שמעון,
נכון, נכון,
וכל הרבני פרנקפורט האחרים, לא תמצא אותם,
נכון, נכון,
אז הוא הצליח,
לא, הוא לא הצליח, קרה שיגעון בתוך הציונות הדתית, שמאה שבשנות ה-80 תרגמו לעברית את הפירוש שלו לתורה, הוא הפך להיות האדמו"ר, זה שיגעון של הציונות הדתית, שלא יודעים מה כתוב באגרות צפון, שמתעלמים מכל מהפירושים שהוא נותן בכל מיני פסוקים, כאשר הוא בא שם ומחזק דווקא את ההישארות של היהודים בגולה ומצדיק את זה מבחינה אידיאולוגית, דוחה את הרעיון של העשייה כדי להגיע להתקדם מבחינה היסטורית מכל וכל, והופכים את זה, זה האדמו"ר שלנו, סליחה. לא, לא, בכוונה אמרתי אדמו"ר.
מה הביא אותו להיות אחד מגדולי ישראל?
מה?
מה גרם לזה שהוא נהפך לאחד מגדולי ישראל?
כי תרגמו את הפירוש שלו מגרמנית לעברית.
זה לא...
מה פתאום? זה בשנות ה-80 בארץ תרגמו.
שנות
ה-80... כן, כן, לפני 30 שנה.
מה? שמעתם אין רגע.
את הפירוש שלו לתורה.
אבל את חורב הכירו. מה
שהביא
את חורב.
אבויה.
אבל
אותי אמרו שצאצאים שהיו שותפים נאמנים, גם אם אתה לא מסכים איתם, למהלך הציוני.
לא, 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 לא. הרב בויר.
היה מאוד ביקורתי, אבל שיחק את המשחק.
לא, לא. הרב בויר אחד היה ביקורתי, ב' שיחק את המשחק, ג' הצאצאים האחרים של משפחת הירש שמו אותו בצד, פרש מן הדרך.
אז מה תרגם מנדלסון?
מה? הוא הנין. הרב בויר זה הנין של הרב שמשון רפאל הירש. הוא חם על ידי המשפחה בגלל שהוא היה ציוני.
אבל הציונות הדתית מהללת ומוקירה.
כן, אבל הוא לא אומר מה שהסבא רבא שלו אומר. הוא לא מצדיק הישארות של אף יהודי בגולה. לכן הם החרימו אותו. כי הוא ציוני. בסדר? לא צריך לשכתב כל פעם את ההיסטוריה. זה כמו הרב סלובצ'יק, שעכשיו הפך להיות חבר נאמן, אמנם בסתר, של אגודת ישראל מאז שהוא נולד. כשהוא היה ראש המזרחי בארצות הברית. זה שכתוב של ההיסטוריה.
וגם הפירוש שלו היה מאמר מאוד מעניין, שזה שיטה שרבו, שהוא פשוט פיתח.
בסדר, אין שום בעיה. שוב, אני אומר, יש. מאז שגילו את חילופי המכתבים בינו והרב קלישר, הדברים ברורים ונעירים לכל מי שרק רוצה לקרוא את את הדברים. אז אפשר להתעלם מאגרות צפון, להגיד סתם בנימין היקר וכל הדברים האלה. אפשר להתעלם מכל הדברים שהוא כותב. כאן הוא מתווכח ושם את העובדות על השולחן. בסדר? זכותו להחזיק בזה. מה שמניתו מנסה להוביל להגיד, איך אני עכשיו מפיק את הלקחים מהטעויות האלה? אז אחד מהדברים, למה להמשיך למחזר את השיטה הזאת, הוא במיוחד שהפכה להיות השיטה המרכזית בחינוך היהודי בגולה.
יש לי שאלה, מה
מנדלסון
תרגם?
מה?
מה התנ"ך
לגרמנית.
התנ"ך
לגרמנית.
כן, כן. ושמשון הירש מה תרגם?
הוא לא תרגם שום דבר.
הוא כתב
פירוש.
מה?
שאני גדלתי במושים בארץ. בתודעה שלי, תורה ועבודה, זה איזשהו המשך.
של תורה עם דרך ארץ, כן, כי שוב, לקחו את הסיסמה, ולא מסבירים מה אז הייתה כוונת המשורר. כן? אז ברגע שבאמת לא מסבירים, אז כל אחד חושב שמי שימציא את הסיסמה הזאת יהיה יפה, גם כן, כל דבר שהוא אומר, זה בכיוון הזה, ממש לא. ממש לא. 180 מעלות. ואני לא יודע מאיפה השיגעון הזה בא. מה, לא יודעים לקרוא? לא רוצים לקרוא? לא יודעים שהרב קוק בתחילת אורות עונה ישירות לרב שמשון רפאל הירש? שבכל פסקה שמה יש התייחסות למה שהוא כתב ואמר? אז פתאום זה נעלם גם כן. זה סתם הוא בא, ירץ ישראל אינו הדבר חיצוני לאומה, כי אם... למי הוא עונה? או לשניים, לרב שמשון רפאל הרשי ולרב אדלר בלונדון. אז פתאום לא, זהו.
לא,
הרב אדלר חי במקביל לרב קוק בלונדון. הוא זה שהתנגד להצהרת בלפור, ועשה כל המאמצים לטרפד את המאמצים האחרים. כן? בסדר, בסדר. עכשיו זה כבר עובדות היסטוריות, זה כבר לא זה. אז אתה פתאום, לא יודע מה, מה אתה מנסה להגיד. כן? אז חזל, הזהירו. ומה שמניתו בא ואומר, ממש תחילת שנות ה-80, ויש כמה וכמה הקלטות כאלה, ואפשר לבדוק את הדברים. שוב, אני לא בא לא להסביר, אין הסבר. זה לא הזמן עדיין ולא כלום. אלא אני בא להזהיר מפני הבאות. בגלל הסכנה שמה לעשות, כי אומר בשלב כלשהו בתהליך ההיסטורי הזה אתה נופל בפח והפח נסגר ואתה סגרת למעשה בעצמך את הפח הזה, כי העיוורון הזה באמת מביא אותך לתפיסה שהיא זה אפילו לא בעייתית, זה יותר מזה, אנחנו יודעים. אז חזל במדרש לגבי יציאת מצרים. חזל בגמרא. פרשנים אחר כך באים ומסבירים לך את הדברים האלה. הרי למה הרב עציה כותב את הדברים? היה הרב במקסיקו. במקסיקו, כן, בהתחלה. למה הוא כותב?
באיזה שנים הרב
עציה? הרב עציה הוא כותב בשנות ה-60. בסדר. למה הוא צריך לכתוב את ה... מה? לא, 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 נדמה לי שזה הספר...
נכון, חלק יש לו קום המדינה, כאילו,
כן, כן,
יש לו ספר אחד אחרי.
כן, יש שני חלקים בספר. כן, כן. למה? כי מה לעשות? הם רואים דברים מסוימים. אז אפשר בעבור כמובן תמיד לבוא ולהגיד, אבל כתוב בויואל משה מה שכתוב, בסדר? אפשר אפילו להוסיף מה שהוא כתב אחרי מלחמת ששת הימים בספר על התמורה ועל הגאולה, בסדר? בסדר, אוקיי. אומר מניטו, יש שתי שיטות, זה, זו מוזו. כל שיטה היא קוהרנטית לעצמה, אבל מה לעשות, ההשגחה העליונה כבר הכריעה לטובת השיטה של הרב קוק. אבל לא רוצים ללמוד היסטוריה, אז ממשיכים עם ה...
אני מנסה להיכנס לראש של יהודי אמריקאי.
למה זה ראש קטן? בגלל זה אין הרבה מקום.
ברור שזה ראש קטן. ובכל זאת אני מנסה להיכנס לקהילת סאטמר. היא עולה ופורחת.
איפה? שם?
כן,
גם פה.
ומתרבה.
בסדר.
אם הם משווים את עצמם, כמו אתה אומר, ההיסטוריה מוכיחה. ההיסטוריה כרגע עומדת עם שתי קהילות תוססות ופורחות.
כן.
אחת בארץ ישראל.
כן, בסדר. נכון, נכון. זה המבחן האמיתי.
אז כרגע ההיסטוריה לא הכריעה.
היא כבר הכריעה מזמן.
לדעתך, לא לדעתם. כאילו מבחינתם,
לא, 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 סליחה, 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 סליחה.
למה הם מקימים את
קהילות בארץ? לא, 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 זה סבי, 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 זה לא טענה.
לא, אבל
אם
הם מאמינים רק
בגולה. אבל, לא, זה לא עניין שהם מאמינים רק בגולה, זה, שוב. שבדל מהותי, מה שאת אומרת זה חב"ד, זה לא סאטמר. צריך לעשות גם את ההבחנות האלה, כן? סאטמר מסכימים עם הנחת היסוד של הרב קוק שאנחנו בתקופה של תחילת הגאולה. בסדר, לא עד כדי כך ברור, כי הרבה אנשים יגידו מה פתאום. לא, לא, מתוך הדברים משומם הזה, כן, ברור, בסדר. ולכן השאלה היא לא אם יש קהילה פה וקהילה שם מבחינתם, זה לא האישו. השאלה מבחינתם היא האם אנחנו עברנו את הניסיון האחרון, שזה המדינה הציונית על ידי הרשעים הארורים האלה, כן? או שלא.
עברנו את הניסיון, זה עדיין ניסיון.
לכן השאלה מבחינתם, אם אנחנו אחרי הניסיון או אנחנו עדיין בתוך הניסיון הזה. בסדר? ושאלה תיאולוגית שמתלווה לדבר הזה, שהיא איך יכול להיות שריבונו של עולם עושה ניסים גלויים, אפרופו ניסים, גלויים לרשעים הארורים האלה. מה?
זה
חלק
מהניסיון,
זה לא קשה. לא, 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 לא. כדאי לעיין טוב טוב בספר על התמורה והגאולה. בסדר? על התמורה ועל הגאולה. כן, זה לא הם, זה הוא אומר, בשמו אפשר להגיד, בסדר? זה דבר אחד. ולכן, גם אם זה נראה קיצוני, המחלוקת נראית קיצונית, היא ממש לא. המחלוקת הקיצונית היא בין הרב קוק בצד אחד ובין האדמו"ר של חב"ד בצד השני. כי הוא טוען שאנחנו עדיין בשיח חשכת הגלות. שזה תפיסה אחרת לחלוטין. והתפקיד של היהודי זה להגיע לכל מקום אפשרי בעולם ולהדפיס שם את התניא. וכל עוד שהדבר הזה לא נעשה, המשיח לא יכול לבוא.
מזה בא העניין של השלוחים?
לא, מזה בא העניין שהם מדפיסים את התניא בכל מקום אפשרי בעולם.
שלח שליחים לשם.
לא.
לא,
לא,
הם באים
מדפיסים,
לא,
ויפוצו,
כן, ויפוצו
בקו ראשון בלבנון,
לא, לא רק בקו ראשון בלבנון, באמצע שום מקום, לא יודע איפה, מה? לא, עם עליה זה עוד מקום שיש הרבה יהודים, אני אומר באמצע שום מקום, באיזשהו מדבר נידח, לא משנה, מביאים מדפסת ומדפיסים. כי אנחנו בשיח חשכת הגלות.
איפה זה כתוב
שאנחנו בשיח חשכת הגלות?
איפה הוא כותב את זה?
הוא אומר את זה, את יכולה באתר שלהם לחפש את הביטוי הזה, תמצאי שזה כל פעם ששואלים אותו על מדינת ישראל, אם זה התחלת די גאולה, ככה הוא עונה. בסדר? לפחות הם לא מזייפים את ההיסטוריה. אז באמת יש כאן ויכוח עמוק. עכשיו, האם הקהילה פורחת? בוודאי שהיא פורחת. כי זה נותן הצדקה אידיאולוגית לכל אותם היהודים שהחליטו להישאר איפה שהם רוצים להישאר. זה הרבה יותר ברור ויותר קל ליהודי שהחליט מה שהחליט, להשתייך לקהילה כזו, מאשר להישאר באמצע ולהגיד בגלל סיר הבשר. זה ברור, זה תמיד ככה. אין בזה שום חידוש. אבל שוב, צריך לחזור לבסיס. מה מסתתר מאחורי האמירה הזאת? אז אני לא יודע, אגב, אם היום יש הרבה עקביות בין מה שהם אומרים היום ובין מה שיואל משה אמר אז. לא, לא, כי למשל, בזמן מלחמת העולם, בזמן, סליחה, מלחמת ששת הימים, הוא נתן הוראה בבית המדרש שלו להגיד תפילה לשלום התושבים בארץ ישראל. וסילק מקהילתו כל מי שיעז אז לפתוח את הפה נגד מדינת ישראל. זאת אומרת, מבחינת אישיות הוא מוחכב. מוחכב ביותר.
אבל אני זוכרת את ההפגנות שלהם נגד הקונסוליה עם בגדי
אסירים,
עם שרשראות נגד
מדינת
ישראל,
בסדר,
אז איך
בסדר.
זה מסתדר?
זה שצריך כסף.
מה יש? יותר כסף?
צריך כסף, צריך תרומות, כסף. לא? אם הקופה ריקה, עושים הפגנה. מה? זה ככה זה עובד, לא? בסדר. טוב, נחזור לעניין אלה. כן. איפה היינו? הנס אפשרי גם במסגרת חוקיות הטבע, משום שהטבע אינו טבע אפריורי, אלא הבריאה שהפכה להיות טבע. עולם הבריאה הפך להיות עולם הטבע. יש מימרה בגמרא מבטאת היטב כיון זה, מי שאמר לשמן וידלוק, הוא יאמר לחומץ וידלוק. טבע. אז זה מה ש... מה שמניטור רוצה להסביר לגבי, איך הוא אמר, מה התורה אומרת. ואני אומר, שוב, אם בודקים באמת את הדעות השונות בזה, יש כאן קשת של דעות, אבל יש לו דעה ברורה ופשוטה בנושא הזה, והוא לוקח את כבסיס את הדברי המהר"ל כמובן, אבל מוסיף עליהם לא מעט, לא מעט דבר. שאלה. אם מתפתח העולם בצורה אוטונומית במהלך ששת ימי המעשה, כלומר ייתכנו כישלונות כפי שראינו במהלך היום השישי, מה קורה עם הפסולת הנובעת מכישלונות אלו? תשובה, נראה לי שהשאלה המסתתרת מאחורי דבריך היא, השאלה שהעסיקה תיאולוגים לא יהודים רבים, וכדי לברוח ממנה הם המציאו את המושג של תאודיציה. תיאור שמו הטוב של האל מאשמת בריאת העולם שבו יש פסולת אורה. גדול ההוגים בקטע הזה, ליימליץ, כתב ספר בשם תאודיציה. איך ייתכן שהאל שהוא הכל יכול, בורא עולם שבו יש פסולת? תשובתי פשוטה, הם אינם יודעים לקרוא את אשר כתוב בתורה. בראשית ברא אלוקים את השמיים והארץ, מן הפסוק הראשון, מה? את השמיים ואת הארץ, כן. מן הפסוק הראשון מתארת התורה עולם דינמי, ואת הארץ מה שעתיד להיות הארץ, מקום מושבו של האדם הנברא ביום השישי. במהלך שישה ימים, לא במובן של משך הזמן, משום שכבר למדנו שאין משמעות לזמן ללא אדם, אלא במובן של ארגון, של סידור הבריאה במהלך שישה שלבים, עד שאותו ארץ תהיה ראויה למגורי אדם. זה, כל זה כלול במילה את. אותם תיאולוגים חושבים שיש שכל עליון המתגלה דרך הטבע. אולם, מה לעשות? הטבע הוא מלא פסולת, הוא אכזרי, הוא בלתי מוסרי וכו'. ולכן לדידם קיימת סכנה של חילול טוטלי אם ניתן שאותו שכל עליון הוא המהלך, הוא המתגלה, סליחה, דרך הטבע. לכן הם מציעים כל מיני תיאוריות איך להצדיק בכל זאת את האל הזה. הם אינם מבינים שהאינסוף ברוך הוא רצה לברוא בריאה אוטונומית, אחרת אינסוף בריאה, ולכן הבריאה היא אחראית להיווצרות הפסולת המצטברת במהלך ימי המעשה, ולא האינסוף ברוך הוא. הם אינם מבינים שהבורא אינו שכל עליון, אלא מי שהוא בעל רצון, הוא רצונו להיטיב עם בריאותיו. תפיסת האלוקות שלהם זרה לנו. ושוב כאן כדאי לראות את זה באמת, מניטו מדבר על, על התיאולוגים, לא על פילוסופים, הוא לא מתכוון כאן ללייבניץ. אז השאלה לאיזה תיאולוגים הוא מתכוון. אנחנו יודעים שהעולם רחוק ממצבו הראוי, ולכן אנחנו נמנעים במהלך כל השנה חוץ מיום כיפור, מלומר בכל רם, ברור שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אנחנו מכירים בפער הקיים, עדיין, בין מחשבת הבריאה ובין העולם העשייה, בפער הקיים בין האמת ובין המציאות. אנחנו יודעים שהפער הזה נובע ממנהגו של עולם, מתפקוד העולם כעולם, ואין אנחנו מייחסים פסולת זה, חס ושלום, לבורא עצמו. וזה החידוש אולי העיקרי של המקובלים, כאשר הם באים ואומרים, אין רע יורד מן השמיים.
מהבריאה.
כן. כי כאן זה באמת התמצית של הדברים. אין רע יורד מן השמיים. אז איך יכול להיות שיש רע? זה בא מצד תפקודו של העולם. אנחנו זוכים את דברי רש"י על הפסוק ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו ועץ עושה פרי אשר זרעו בו למינהו וירא אלוהים כי טוב. עץ פרי שיהיה טעם עץ כטעם הפרי, והיא לא עשתה כן, אלא ותוצא הארץ עץ עושה פרי, ולא העץ פרי. לפיכך, כשנתקלל האדם על עוונו, נפקדה גם היא על עוונה ונתקללה. רש"י אינו מייחס את הבעיה לבורא כלל וכלל. הבעיה נובעת מן הארץ עצמה, שהייתה אז עדיין בעלת אוטונומיה. אוטונומיה זו נלקחה ממנה כאשר האדם נברא, ורק האדם נשאר בעל חופש בחירה, בעל אוטונומיה בעולם הזה. העולם, האדם לוקח על עצמו, וזו גדולתו, את כל אשר קרה במהלך ימי המעשה. האדם כלול מכל מה שקדם במהלך ששת ימי המעשה, כי דיבר רבי שמואל בן נחמן במדרש האומר, ויאמר אלוהים נעשה אדם, במי נמלך? רבי יהושע ברבי שמעון, ברבי לוי אמר, במלכת השמיים והארץ נמלך, משל למלך שהיו לו שני סנקליטים, ולא היה עושה דבר חוץ מדעתם. רבי שמואל בר נחמן אמר, במעשה כל יום ויום נמלך, משל למלך שהיה לו סנקתדרון, ולא היה עושה דבר חוץ מדעתו. מה את לא יודעת? לא יודעת יוונית? יוונית חזלית? יועץ, יועץ, יועץ. לא, לא, זה כן, בדיוק. האדם הוא מיקרוקוסמוס, גופו הוא העולם כולו, והוא אוכל אותו במובן הרחב של המילה. הוא נהנה ממנו, וכך הוא הופך להיות חלק מתודעתו של האדם. האדם נברא חופשי, ומלאכתו היא התחום, ומלכותו, סליחה, היא התחום הרוחני. הקדוש ברוך הוא יכול לפקוע את הים כדי שבני ישראל יעברו, אולם בסמכות בני ישראל להחליט להגיע למפגש איתו יתברך בהר סיני ולקבל את התורה. נכונות בני ישראל לקבל את התורה שייכת לתחום הרוחני, לתחום הנפש. הקדוש ברוך הוא אינו יכול לכפות עליהם נכונות זו. יש כאן הבדל מהותי בין התפיסה הרווחת מבית מדרשו של הנצרות ובין התפיסה התורנית המקורית. הנוצרי חושב שיש לקודשה בריחו השפעה על הנשמה שלי, אולם לא כל כך על הנעשה בחיים הארציים. לפי הפתגם הידוע שלהם, תנו לקיסר את אשר לקיסר ותנו לאלוקים את אשר לאלוקים. לדידם שולט הקיסר על החיים הארציים. התורה אומרת בדיוק ההפך. הקדוש ברוך הוא גם השליט על הטבע, הוא גם השליט על העולם הגשמי. עבור הנוצרים הקדוש ברוך הוא אינו יכול להביא לגאולה ארצית, כפי שהם רגילים לומר. הוא אינו יכול דרך הטבע לגאול אותנו גאולה מדינית גשמית. הם זקוקים למעשה מיסטי, מגי. הם אומרים מסתורי כדי להיגאל. ההפך הגמור מן התורה. הקדוש ברוך הוא פועל לגאול את עמו דרך הטבע גאולה גשמית מדינית, שמטרתה היא לתת לו ארץ כדי שהוא יוכל לבנות בה חברה למופת, ובמרכזה בית המקדש המשמש דירה בתחתונים לקודשה ברכו, כמקום נפגש פנים בפנים עם האדם. היהודי רואה בטעם הלחם שהוא אוכל הופעה של ברך, ברכת הבורא. הנוצרי לעומתו זקוק למעשה כשפים, מיסטי, תמה, שבו הוא רואה בלחם את הגוף של. בסופו של דבר, התפיסה התיאולוגית שלו מבוססת על דואליזם פסול. תפיסתם היא לאמיתו של דבר תפיסה יוונית. אל לנו להתפתות להיכנס, להכניס אותה בתוך עולם התורה, בתוך עולם היהדות. טוב, ובזה בשעה טובה, סיימנו את הפרק. כן, פרק, מאמר, שיעור. אבל אתם חושבים שזה, זה רק אני חילקתי את זה לשניים, כי ההמשך זה הפרק הבא. כן, כנראה שנמאס לי באותו יום. טוב, נמשיך שבוע הבא. בלי נזר.